עכשיו בשידור רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה, אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות, אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית 150 שנות ציונות, בהגשת מוטי ליטרק.
אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.
שלום ואחר צהריים טובים, מאזינות ומאזינים. שמי מוטי ליטבק ואני חוקר את האירועים המכוננים של הציונות ביישוב העברי ובמדינת ישראל. ברוכים הבאים לפרויקט 150 שנות ציונות ובניית הארץ במלל ובצליל. זהו פרויקט של העשרה ונוסטלגיה. העשרה ללמוד ולהיזכר באירועים המכוננים מאז עליית הבילויים, הקמת המושבות, הקמת מקווה ישראל, הציונות ובנימין זאב הרצל, המאבקים ביישוב והמלחמות עד עצם ימינו אלה. ונוסטלגיה, נשמע ונזכר בשירים היפים ששמענו כשהיינו ילדים, ועד השירים של ארץ ישראל היפה של ימינו אלה. למי ששומע את התוכנית בפעם הראשונה, ניתן לשמוע את התוכניות הקודמות שלי באינטרנט, באתר רדיו סול, תוכניות מוקלטות, השדרנים שלנו, מוטי ליטבק. שם התוכנית שלי היום, טרומפלדור וקרב תל חי. האורח שלי היום הוא דוקטור אורי מילשטיין, היסטוריון וחוקר מלחמות ישראל. במקום שבו חורשת המחשה את התלם האחרון, שם יעבור הגבול. הסיסמה שטבע טרומפלדור. שיר מדן ועד באר שבע טרומפלדור נפל. בבקשה, נשמע את השיר. כתב אותו זאב ז'בוטינסקי בעת ששעה בכלא עכו בגין ארגון ההגנה בירושלים במאורות תפרש פי א' 1920. הלחין יוסי מילט ושר עוזי מאירי. השיר נקרא גם שיר אסירי כלא עכו. מנידן ועד בר שבע, מגלעד לים, אין אפשל אדמתנו לא חופר בדם.
מנידן ועד בר שבע, אפשר על אדמתי מדם חורשי תל חי, מדם חורשי תל חי. בין איילת ומטולה עומד קבר שומם, דום שומר גבול ארצנו, גיבור גיבור גידם. אנו שבי אך ליבנו צפון, לנו 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 כולך לנו כתר החרמון, כתר החרמון.
טרומפלדור, מאנשי תנועת העבודה וההתיישבות העובדת, שהאמינו שרק פעולות עלייה, התיישבות וכיבוש הקרקע הם שיכריעו את המאבק לפתרון בעיית היהודים. טרומפלדור נולד ב-1880 ברוסיה, נלחם בצבא רוסיה, גילה תושייה ואומץ לב בלתי רגילים. במלחמת רוסיה-יפן ב-1905 נפצע קשה וידו השמאלית נקטעה. לאחר החלמתו ביקש להחזירו לחזית, ואמר, יד אחת נשארה לי, זו יד ימיני, ולכן ברצוני לחלק כמקודם עם חבריי את חייהם בחרב. על גבורתו קיבל תעודת הצטיינות ודרגת קצונה, היהודי הראשון בצבא הרוסי שהיה לקצין. הוא נשבע ברעיון, הוא נשבע ברעיון הציוני, עלה ב-1912 עם קבוצת חברים לארץ ישראל, יצא לעבוד בחוות מגדל ליד הכנרת ובקבוצת דגניה. שיר ליל גליל, שירו של נתן אלתרמן, שיר אהבה רומנטי, לילה בגליל, שקט שלווה של כפר, עדרי צון, משולב עם סיפור אהבה אישי נוקב. הלחין מרדכי זעירה, שרה שלישיית המעפיל.
כל הכפר שוקט רוגע שבו שבו עד הרים
Ah!
בידו אחת עשה כמעט את כל העבודות, חרש במחרשה, זרה ועוד ועוד. ב-1913 נסע לוינה לקונגרס הציוני ה-11. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, דרשו הטורקים, השלטון העותומני ששלט באותו זמן בארץ ישראל, מכל הנתינים הזרים לוותר על אזרחותם הזרה ולהתאטמן, לקבל אזרחות עותומנית. טרומפלדור, שהיה בעל אזרחות רוסית, שהייתה גם אויבת של טורקיה, סירב לוותר על אזרחותו ולהתאטמן, ולכן גורש לדמשק ואחר כך עבר לאלכסנדריה. הוא הצטרף לגדוד העברי, גדוד נהגי הפרידות, ונלחם בחזית גליפולי כסגן מפקד גדוד. תמונתו של יוסף טרומפלדור במדים. ב-1919, לאחר תום מלחמת העולם הראשונה, חזר לארץ ישראל, ועד ההגנה של היישוב העברי שלח אותו לארגן את הגנת היישובים העבריים בגליל העליון המזרחי, תל חי, כפר גלעדי ומטולה. תל חי, חווה חקלאית קטנה באצבע הגליל בראשית תקופת ההתיישבות הציונית בארץ ישראל. נראה את תמונת חצר תל חי. ונשמע את השיר אל אבני הגלילה. שיר נודע ביישוב היהודי בארץ ישראל כבר בתקופת העלייה הראשונה של סוף המאה ה-19. שיר עממי חלוצי שמקורו לא ידוע, המשקף את חזון בניית הארץ, ההתחדשות החלוצית וההתיישבות. שיר שאותו רקדו, שרו אותו ורקדו אותו בריקודי אורה עד עצם היום הזה. מילים ולחן איציק גבעוני, שרים גבי שדה, עוזי מאירי ודודו זכאי. נשמע. ההתיישבות היהודית בגבול הצפוני של הגליל העליון, שהחלה בסוף המאה ה-19, יצרה את אצבע הגליל. בשנת 1916, לאחר התעצמות בריטניה וצרפת, שהעריכו שהאימפריה העותומנית עומדת להתמוטט, הם קבעו את הסכם סייקס פיקו. שני אנשים בעלי תפקידים, האחד בממשלת בריטניה והשני בממשלת צרפת. מטרת ההסכם הייתה חלוקת השליטה בשטחים האוטומנים במזרח התיכון לאחר תום מלחמת העולם הראשונה, כולל חלוקת ארץ ישראל וקביעת האזורים שיהיו תחת שליטה בריטית, עיראק וירדן, ושליטה צרפתית, סוריה ולבנון. ההסכם ייעד את אצבע הגליל להיות תחת שליטה צרפתית. מפת, אנו נראה כרגע כעת את מפת חלוקת הגליל. לפי הסכם סייקס פיקו, אנו רואים את הקו התחתון שמוביל מהים התיכון עד צפון הכנרת, ומעליו את הקו של הגבול של ימינו אלה מול הלבנון. בפועל, לאחר שהבריטים נסוגו מהאזור בראשית 1919, לא קיימו הצרפתים נוכחות צבאית באזור, והלומנים הסורים שאפו לספח את השטח לממלכה הערבית של סוריה. השטח הפך לשטח הפקר, ושבטים ערבים פעלו להשיג בו שליטה והביסו את הצרפתים. שיר לילות בהירים, לאה גולדברג כתבה ושלמה אידוב הלחין, אחד השירים המבטאים געגוע וזיכרון, שרה נורגה אשד וחוג הזמר גורדון. בבקשה נשמע את השיר. חי היו במסגרת סדרת התנכלויות והתנפלויות של כנופיות הערבים שהחלו עם נסיגת הכוחות הבריטים מהאזור ואי יכולת הצרפתים לשלוט באזור. בשיא המאורעות התחולל הקרב על תל חי. החלוצים ביישובי אצבע הגליל ביקשו עזרה ממנהיגי היישוב העברי בשל המצב הביטחוני הקשה. עניין זה הובא לדיון לפני הוועד הזמני ליהודי ארץ ישראל. בדיון התגלעה מחלוקת בשאלה האם לפנות את האזור מהמתיישבים או לשלוח להם עזרה בצורת תגבורת, אנשים, נשק, ציוד ומזון. ז'בוטינסקי תמך בפינוי, ואילו בן גוריון וטבנקין המליצו לתגבר את האזור ולשלוח סיוע. אך בינתיים, לפני הגעת התגבורת בי"א באדר, 1 במרץ 1920, כוחות ערביים הקיפו את תל חי וביקשו לדעת אם יש חיילים צרפתיים המסתתרים בחצר תל חי. היהודים לא הניחו להם להיכנס, ובסופו של דבר טרומפלדור אישר לשייח כמאל אפנדי, מנהיג הערבים, ולכמה מחייליו להיכנס לחצר ולבדוק הימצאות חיילים צרפתיים. אפנדי נתקל בדבורה דרכלר, שאחזה אקדח בידה. הגרסה המקובלת טענה שהוא ניסה לקחת ממנה את האקדח, היא התנגדה וצעקה לטרומפלדור, אוסיה! זה היה כינויו של טרומפלדור, לוקחים לי את האקדח, ונפלט כדור. בעקבות הצעקה, או למשמע העירייה, היה טרומפלדור בטוח, כי הערבים תוקפים את אנשיו, ולכן פקד לפתוח באש על התוקפים. טרומפלדור רץ לעזרת יעקב טוקר שחסם את השער בפני הערבים ונפצע אנושות מפגיעת שלושה כדורים. כל מאיו נשפחו החוצה. ולפי עדויות שונות אמר לפני מותו את המילים האיקוניות, אין דבר טוב למות בעד ארצנו, או אין דבר כדאי למות בעד ארצנו, או שפלט כללה רוסית עסיסית. הנוסח המדויק של מילותיו האחרונות שנוי במחלוקת, אך הדברים משקפים את רוח הגבורה והקרבה של טרומפלדור שהפכו את מילותיו האחרונות לסיסמת היישוב והתנועה הציונית. השיר בגליל בית אל חי נכתב שבועות אחדים אחרי הקרב על ידי אבא שנלר, לימים אבא חושי, המנהיג הציוני שהיה לימים ראש עיריית חיפה, ללחן עממי פולני אוקראיני ושר שמעון ישראלי. במהלך הקרב נפלו 8 מגינים של תל חי והערבים נסוגו. שיר "קדרו קדרו פני השמיים", שיר עברי שנכתב על ידי יהושע פורשנסקי ב-1920 כהספד לזכר טרומפלדור ולוחמי תל חי. השיר מבוסס על שיר על מנגינה רוסית עממית ושימש כהשראה ועוסק בנסיעת חבר מת על הכתפיים. השיר הפך לסמל להקרבה וליווי חללי ההתיישבות העובדת. שר לאור ייני.
Oh
יש הממעיטים בחשיבותו של האירוע וטוענים שמדובר בסך הכל בתגרית מקומית, ומדוע דווקא הוא נכנס לפנתיאון הציוני יותר מקרבות הרבה יותר גדולים ומשמעותיים. ישנם ארבע טעמים לכך שדווקא קרב תל חי נצרב כך בתודעה הציונית כסמל ללחימת מעטים מול רבים, וכחלק מהאתוס הציוני ההתיישבותי. וטרומפלדור הפך למיתוס הציוני כמעט כמו בנימין זאב הרצל. ראשית, כיוון שעמידתם של תל חי וכפר גלעדי היא מרכיב משמעותי בעיצוב גבולה הצפוני של המדינה שבדרך, והכללת אצבע הגליל במפת המנדט הבריטי שנועד להקים את הבית הלאומי של העם היהודי. שיר אל ראש הער, אל ראש הער, שירו של לוין קיפניס, כתב את השיר כסמל לקשיי העלייה וההתיישבות בהמשך. השיר מתחבר גם לתנועת ההפלה והפך אותו למזוהה עם המאבק הציוני והמאמץ לעלות לארץ ישראל למרות הקשיים. הלחין חנינה קרצ'בסקי ושר אילקה רווה.
אל ראש ההר, אל ראש ההר, הדרך מיחסום לפדוי שבי, עבר הר, אל זה מכבר, רומזת לנו ארץ אבי. Himalu lev mi yechaker raf mi even agev tzadasu rotilu amu kulanu od nisagev habilu habilu el rosh harabilu habilu habilu el rosh harabilu som lifdu yeshevim ever har eze mikvar promeset lanu eretzevi habilu habilu el rosh ahar habilu 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 el rosh ahar habilu.
קיים גם ספר בשם אל ראש ההר שכתבה דבורה עומר, בו נפרס סיפור חייו של דוד בן גוריון מימי ילדותו בפולין ועד הקמת המדינה. למעלה מ-40 שנה שהנהיג את היישוב היהודי ואת מדינת ישראל. בכך הוגשמה אמירתו של טרומפלדור שבמקום בו תחרוש המחרשה היהודית את התלם האחרון, שם יהיה גבולנו. סיבה שנייה, היה זה המקרה הראשון שבו יהודים אחזו נשק והתגוננו אקטיבית נגד הפורעים. זה היה סמל להבדל בין ההוויה היהודית בגולה לבין ההוויה היהודית המתפתחת בארץ ישראל. לא עוד עם מפוזר ונרדף, אלא עם שמשתרש במולדתו ומגן על חייו וכבודו. שלישית, דמותו של טרומפלדור, מנהיג דגול שהתנדב לעלות לתל חי כדי לארגן את הגנתה, נפל בקרב והפך לאבי הציונות הצבאית. ורביעית, האמירה האיקונית של טרומפלדור הגוסס, טוב למות בעד ארצנו, שכל ילד בכיתה א' בארץ מכיר. וכעת נשמע את הרעיון שערכתי עם דוקטור אורי מילשטיין, היסטוריון וחוקר מלחמות ישראל. נשמע.
דוקטור אורי מילשטיין, חוקר מלחמות ישראל. תודה לך, דוקטור מילשטיין, שאתה הסכמת להתראיין אצלי לטובת הפרק על טרומפלדור בקרב תל חי. שלום לך,
דוקטור מילשטיין. תודה רבה לך שזימנת אותי.
כן, אני מעריך מאוד את הידע שלך במלחמות ישראל, ואני אשמח לשמוע ממך דברים ייחודיים על טרומפלדור ועל קרב תל חי שרוב האוכלוסייה לא מכירים. בבקשה, דוקטור מילשטיין.
טרומפלדור היה יכול להיות הג'ורג' וושינגטון של התנועה הציונית ושל מדינת ישראל. באיזה מובן? במובן שבאישיותו הייתה גם גבורה, גם חשיבה אסטרטגית, גם מנהיגות וגם חריזה. ואת זה לא היה לשום מנהיג ציוני. היו בהחלט מנהיגים ציונים גדולים, אבל הם לא הגיעו לשילוב שבין מנהיגות, נקרא לזה לאומית, לבין אסטרטגיה צבאית גבוהה שלה אנחנו זקוקים. אני לא יכול עכשיו להיכנס במסגרת הזאת לכל הפרטים, אני רק אזכיר שטרומפלדור הוא זה שהקים את הגדוד הראשון היהודי, אחרי מרד בר כוכבא, אולי מרד התפוצות, והגדוד הזה זה גדוד מובילי הפרדות במלחמת העולם הראשונה. אבל מה שמעניין בסוף מלחמת העולם הראשונה, שהוא הגיע למסקנה, אותה מסקנה שהוא הגיע מהשיחות עם ז'בוטינסקי באלכסנדריה כשהקימו את הגדוד, שצריך לגייס כוח גדול במסגרת בנות הברית, זאת אומרת במסגרת האנגליה, צרפת, רוסיה שלחמו נגד גרמניה ואוסטריה, ולכבוש את ארץ ישראל מידי הטורקים. הוא ניסה לעניין את ממשלת בריטניה, היא לא התעניינה, הוא נסע לרוסיה, וראש הממשלה של מהפכה הראשונה, קרנסקי, מהפכת פברואר, אישר לו את זה. וכבר התחילו ההכנות לגייס 100,000 יהודים שלחמו בצבא הרוסי, לשלוח אותם לקווקז, מן הקווקז לאזור של טורקיה או לאזור של איראן, ומשם לארץ ישראל, ולכבוש את ארץ ישראל מידי הטורקים, ולהקים מדינה יהודית, עוד לפני אלנבי. אבל בינתיים הייתה גם המהפכה הקומוניסטית, וכל זה ירד. ואז הוא הקים ברוסיה את תנועת החלוץ, תכנן איך להקים יישובים, בעיקר חשב על רמת הגולן ואחורן, והגיע ארצה. כשהוא הגיע ארצה, התפתח בגליל העליון, מה שאנחנו קוראים פרשת תל חי, אבל זה הרבה יותר מורכב מפרשת תל חי, זה בעצם מלחמה בין האמיר פייסל, שהבריטים חשבו שהוא יהיה השליט של סוריה ועבר הירדן, אולי גם עיראק, ובין הכוחות הצרפתיים, שלפי הסכם סקס פיקו, היה צריך סוריה להיות בשלטון צרפתי. והמלחמה הזאת כללה גם את הגליל העליון, פחות או יותר עד... אני יודע, ראש פינה, אולי קצת צפונה ממנה. ובמלחמה הזאת נהרגו הרבה מאוד אנשים. לנו היו שם 4 יישובים. והיישוב בסך הכל שני הצדדים, גם הצרפתי וגם הצד הערבי, נקרא לזה, עם הלוחמים הבדואים של שבט אל סאדל, לא היה, הם היו ביחסים טובים עם היהודים, הם לא פגעו ביהודים. אבל כיוון שזאת הייתה מלחמה, אז מדי פעם גם נפגעו יהודים, והמנהיגות הציונית שישבה בתל אביב, נגיד עם בן גוריון וז'בוטינסקי ואחרים, הם לא בדיוק הבינו את העניין. הם חשבו שמנסים לחסל את 4 היישובים היהודים, והשאלה הייתה אם לפנות אותם או שישארו שם. אבל מנהיג השומר ישראל שוחט, שבעצמו לא עלה לשם, והוא היה בסכסוך עם בן גוריון, הוא ביקש מטרומפלדור שיעלה לגליל ויראה מה קורה. והוא עלה לגליל וראה מה קורה, והחליט שהוא יישאר שם, והוא יארגן את היישובים האלה להגנה עצמית.
נכון.
ופה זה בעצם הסיפור שהיה. ובאמת הוא הצליח, והוא ארגן, והוא עמד, והוא בעיקר מה שהוא עשה אחרי שהוא ארגן, זה הוא הודיע למנהיגות בתל אביב שישלחו עזרה, וישלחו אמצעים, וישלחו אנשים וכיושב באלה, ואלה מתל אביב, מה שמעניין, בעיקר עסקו בסכסוכים בין שתי מפלגות, נקרא לזה הסוציאליסטיות, הפועל הצעיר ואחדות העבודה, וההתעסקות הזאת עוד הייתה לפני שטרומפלדור עלה, ולפני שטרומפלדור עלה הוא שלח גם איגרת לחלוצים, שלא התעסקו עם הסכסוכים האלה הפוליטיים, אלא צריך להיות מאוחדים. ובכן, לא נשלח שום דבר. ואז טרומפלדור עמד לחזור לתל אביב, פחות או יותר, יומיים לפני שהוא נהרג. אבל בינתיים התחיל עניין שהבדואים מדי פעם היו מחפשים בכל מיני מקומות, אם יש חיילים צרפתים.
צרפתים, נכון.
והייתה בעצם הוראה ממנהיגי היישובים לתת להם לבוא ולחפש, והם חיפשו לפני תל חי, ולא מצאו ולא עשו ליהודים שום דבר, ואפילו המנהיג שלהם, אל פאבל, אפילו הבטיח בכתב, שאם נגיד איזה רכוש יגיע לידי הבדואים אחרי שתיגמר המלחמה, והוא חשב שהם ינצחו, יחזירו את הכל ליהודים. זאת אומרת, היה יחס טוב של מנהיגי הבדואים ליהודים. אבל כשבאו הבדואים לבדוק או לחפש, אם יש בתל חי, אם יש צרפתים שמתחבים שם או נערכים שם, טרומפלדור לא היה שם. הוא היה באותו זמן בכפר גלעדי, וכשרץ הודיע לו, הוא מיד בריצה חזר לתל חי. ואז התחיל איזשהו מסע ומתן, ובמסע ומתן הזה בסופו של דבר הסכימו לה שיכנסו משלחת המנהיג של הבדואים האלה, שגם היה מנהיג של חלסה, שזה קריית שמונה, והייתה שם תקלה.
נורתה שם יריעה, והיא צעקה על טרומפלדור, יורים עליי.
כן, עכשיו הייתה שם תקלה איזושהי, תקלה כזאת זה מין דבר, אירוע כאוטי, זאת אומרת אירוע שלא תוכנן, כל העניין הוא שבקרבות, עכשיו אני לא הולך למלחמה, הקרב עצמו, למקום שבו הורגים ונהרגים, זה אירוע כאוטי תמיד, זה אף פעם אתה לא יכול לתכנן בדיוק, אף פעם אתה לא יכול לדעת מה היה, ולפעמים זה יוצא לטובתך, והרבה פעמים זה יוצא לרעתך. מה שקרה, שבקומה שנייה הייתה איזה בחורה אחת, שלפי כל נקרא לזה הפרסומים והמחקרים, היא מאוד אהבה את טרומפלדור, אבל לא זה הדבר החשוב. הדבר החשוב, שהיא לא הייתה לוחמת, לא קיבלה אימונים ולא כלום, קיבלה איזה אקדח לפני כמה ימים לפני זה, לא ידע להשתמש בו, ואז נשמעה יריעה. בעצם מי ירה? לא ידוע, אבל היה גם פיצוץ, וכנראה נזרק רימון על ידי הבדואים, כי אני לא חושב שלנו היו רימונים, ונהרגו ארבעה אנשים, ואז התחילו יריות לפה ויריות לשם, והעסק נמשך איזה שלוש שעות, וטרומפלדור נפצע, ואף גם כשהוא נפצע, הוא עדיין פיקד, והמשיך לפקד, ואפילו בסופו של דבר שהעסק נגמר, ובסך הכל לולי טרומפלדור, נפגע קשה ואחר כך גסס ומת, אז התוצאות לא היו גרועות כל כך. בסך הכל מתוך איזה 30-40 איש שהיו שם שלנו, נהרגו חמישה נפצעו תשעה, נהרגו חמישה נפצעו שישה, ובצד השני אותו דבר, חמישה וחמישה. ולא מי יודע מה, במלחמות נהרגים, כל אחד יקר, אבל זה מחיר שמשלמים. המחיר הגבוה הוא שאלה שנשארו בחיים נכנסו להלן, והם ברחו, ויחד איתם הם לקחו את טרומפלדור הפצוע, שכל פעם הצבו הוא רע והוא רע, ולקחו אותו בתוך סמיכה, ובתוך סמיכה ששם טלטלו אותו פה ושם, וירו עליהם יריות. אז הם הניחו את טרומפלדור בצד, וכנראה באותו זמן היה גם גשם שירד עליהם, והם ברחו, וכשחזרו טרומפלדור היה מת, וזה באמת היה, אפשר להגיד, הנזק הגדול ביותר בפרשת טרומפלדור. אבל, רצו להסתיר את זה. מנהיגי היישוב, בן גוריון בראש, הוא בינתיים הלך והשתלט יותר ויותר, ובסוף השנה גם הקימו את ארגון ההגנה, החליטו שיעשו מזה מיתוס. עכשיו אני יכול לבוא ולומר שאני על הנושא הזה בין היתר ריינתי אדם שהיה שם. ואני ריינתי הרבה אנשים מכל הסוגים. אבל היה גם מישהו שהיה אדם צעיר, אז צעיר, ואחר כך מראשי מערכת הביטחון של היישוב, שאול אביגור, שאז קראו לו מיירוב. והדבר המעניין לגבי שאול אביגור...
היה בהמשך היה סגן שר הביטחון.
נכון, אדם בכיר, כן. שלקראת פרוץ מלחמת העצמאות, הוא היה ראש המוד... הוא היה ראש זה שהיה אחראי על ההפלה, וכשהתחילה המלחמה, אחראי על רכש הנשק.
ראש המוסד לעלייה ב'.
נכון, ולפני זה עוד היה גם ראש אמן בשנות ה-30 וכו'. ראש המודיעין, או השעה יותר נכון, כן. של ארגון ההגנה. הדבר המעניין לגבי שאול אביגור, שהוא גם מתיישב עם המיתוס שאני הולך לדבר עליו של תל חי, ששאול אביגור ביטל את גדולתו של טרומפלדור. ואמר לי, מה שאומרים על טרומפלדור זה לא נכון. ולפי דעתי, בגדול היה אינטרס לבן גוריון, וכמובן, הרי שאול אביגור לא היה ברמה של בן גוריון, הוא היה אחד העוזרים, נגיד, שלו. אבל הייתה ברמה של בן גוריון, ברל כצנלסון ואחרים, במאבק הפוליטי שלהם, לבטל את גדולתו של טרומפלדור, שהוא ביקר אותם קשה על המאבקים הפוליטיים שהם עשו עם המפלגה הסוציאליסטית היריבה. ואז בסופו של דבר עשו מטרומפלדור, בסך הכל כדמות, אפשר להגיד די מסכנה ודי מגוחכת, שאמר פעם טוב למות בעד ארצנו, ומה שמתברר הוא לא אמר ארצנו, אמר ארץ, זה העדות של הרופא גרי, אבל בסך הכל די מסכן שניהל קרב עלוב. והאמת היא שהדבר הזה כדי להסתיר את המחדל, וקודם כל המחדל שלהם, מה היה המחדל של בן גוריון וחבריו? שלא שלחו עזרה. זה הדבר העיקרי, כמו בפרשת נפילת גוש עציון ב-48, שלא שלחו עזרה. ואז עשו אותם, כמו פרשת הלמדי, אז עשו אותם לגיבורים כדי להסתיר את המחדלים. עכשיו, עשו אותם לגיבורים כאלה, והרבה גיבורים אז בתקופה הציונית לא היו, אז הם הפכו את הקרב לכפר קרב גבורה שעליו התחנך הנוער, זאת אומרת, הדור השני של, נגיד, ראשוני ההתיישבות של עלייה שנייה, זאת אומרת, משה דיין ויגאל אלון ויצחק רבין, ואחרים, והם התחנכו על הגבורה של טרומפלדור וחבריו, ששום גבורה שם לא הייתה, וזה היה תקרית לא נעימה וגרועה, אבל עשו מזה קרב גבורה, והחינוך על פרשת תל חי, הוא בין היתר הביא לכך, שכשהגענו למלחמת העצמאות, כשבן גוריון בעצמו כתב ביומנו, בלי מלחמה, בלי צבא, וכל מה שהיה לנו זה פלמח, שזה יחידות ללוחמה זהירה, ואת הצבא, שאחר כך הפך לצהל, הקימו תוך כדי המלחמה. אז זאת אומרת שכל המפקדים של, של צהל, של ההגנה וצהל במלחמת העצמאות, כמו שאמר הקולונל מרקוס, שהגיע מארצות הברית ובשליחות בן גוריון חקר את איכות הפלמח, מה אמר הקולנל מרקוס? חיילים טובים, ממקפים בסדר, אין בכל ארץ ישראל אדם שיכול לפקד על פלוגה. אז נשאלת השאלה, אז איך ניצחנו מלחמת העצמאות? ניצחנו בזכות המוטיבציה, ובזכות המוטיבציה שאנשים היו מוכנים להקריב את עצמם, אפשר לומר, ולהיות כמו שהיו טרומפלדור וחבריו, זה אחד הגורמים שהביא לניצחון על מלחמת העצמאות.
מיתוס זה דבר חשוב להנהיג את, את העם. וזה מה שהוא נתן לנו טרומפלדור בחייו.
כן, נכון. מצד שני, לפי דעתי, לא רק שעשו לטרומפלדור עוול, זה בסדר, זה עושים להרבה אנשים עוול. הבעיה העיקרית שלא ניסו להבין את אישיותו של טרומבלדור, שהיה בה אסטרטגיה גבוהה. ואם היו מבינים את חשיבות האסטרטגיה הגבוהה, והיו מתחנכים על החשיבות שתהיה לנו אסטרטגיה גבוהה, ולא יקרה לנו מה שקרה לנו גם במורות 36, גם ב-29, גם ב-21, וגם בפרוץ מלחמת העצמאות, וגם בשבעה לאוקטובר 23, אם היו מבינים שאנחנו זקוקים לאסטרטגיה גבוהה, זאת אומרת להתחנך לאורו של טרומפלדור, ולא לשים את הדגש על תל חי, לפי דעתי מצבה של מדינת ישראל היה אחר לגמרי.
כאן אנחנו נכנסים לחוכמת הבדיעבד, אבל אנחנו נסתפק בזה. אני מאוד
אבל יש לי משפט נוסף לענות לך. כן. אין חוכמה אלא בדיעבד. העתיד שרוי בערפל. וזה כבר אמרו חזאיר, שאין נביאים. אז זאת אומרת שצריך שלהיות חוכמה בדיעבד, שזה לא טוב למלא לעתיד, אבל חצי בכל זאת.
נסתפק בזה. דוקטור מילשטיין, היה רעיון מאלף איתך, אני מאוד מאוד מודה לך, ואני מקווה שנשתמע שוב באחד הפרקים העתידיים שלי. תודה לך.
אני עומד תמיד לרשותך.
יופי, תודה ויום נעים.
יום נעים.
מעניין לשמוע דעות שונות של אנשים בעלי מקצוע. ודוקטור מילשטיין הוא אכן אחד מהם. נמשיך. אתוס העמידה והגבורה של תל חי תפס מקום מרכזי בתרבות הציונית וגם בסוכן התרבות מספר אחד, הזמר העברי. יום נפילתו של טרומפלדור בקרב תל חי, י"א באדר, הפך ליום זיכרון לאומי, ודמותו מסמלת נחישות ונכונות נחישות ונכונות להקרבה עצמית למען העם היהודי והתנועה הציונית. פסל האריה השורג בתל חי. בהמשך, גדוד העבודה, או בשמו המלא גדוד העבודה וההגנה על שם יוסף טרומפלדור, הוקם לאחר נפילתו, והיה ארגון חלוצי שיתופי שפעל בארץ ישראל בשנים 1920 עד 1929, ושאף לבנות את הארץ על ידי יצירת קומונה של פועלים עבריים בעבודות חציבה, סלילת כבישים, התיישבות שיתופית והגנה. ב-1921, שנה לאחר נפילתו של טרומפלדור, הוקם בעמק חרוד על ידי חברי גדוד העבודה הקיבוץ תל יוסף. בהמשך ברחבי הארץ נקראו רחובות רבים על שמו, וגם בית הקברות הישן של תל אביב נקרא בית הקברות טרומפלדור. שיר אבינועם. סיפור השיר אבינועם מתאר אהבה בין שני צעירים, בין אבינועם, בין המושבה הוותיקה והמבוססת, בנו של המוכתר, לבין רחל החלוצה בגדוד העבודה השייכת למחנה הפועלים. השיר מתאר את החיבור בין שני מגזרים בחברה היהודית, על המתחים החברתיים והכלכליים ביניהם, אבינועם בין העיקרים המבוססים לעומת רחל היפה אך הענייה. אך אהבתם מסמלת את הייחוד הנדרש בין המגזרים השונים למען בניית החברה והמדינה. מחבר השיר לא ידוע, הלחן עממי רוסי, ונשמע את הדודאים.
בחלוצה
תגור פלוגת הגדוד, שם תגור גם רחל היפה, בת אוקראינה הגאה.
הערבים שתקפו את תל חי יצאו מהעיירה חלסה ששכנה הדרומית לתל חי. העיירה ננטשה במלחמת העצמאות ועל חורבותיה הוקמה ב-1949 קריית יוסף על שם יוסף טרומפלדור, ששמה שונה בהמשך לקריית שמונה על שם שמונת הנופלים על הגנת תל חי. פרט פיקנטי על יוסף טרומפלדור. יוסף היה גבר נאה, שרמנטי, נשים אהבו אותו והוא גם אהב נשים. אבל הוא אף פעם לא התחתן, כי בראש שלו הייתה אך ורק הציונות ובניית ארץ ישראל. הייתה לו חברה ברוסיה, סטודנטית לרפואה, התכתב איתה ובסופו של דבר זנח אותה. כשהיה במצרים, במהלך תחילת מלחמת העולם הראשונה, הוא התאהב במורה לצרפתית שלו, האלמה רוזוב. הם התארסו, אבל בסופו של דבר הוא התנתק מנה, שבר את ליבה והיא נסעה לארצות הברית. נשמע את סיום הפרק. יצחק רבין, כאישיות מרכזית בתנועת העבודה וכראש הממשלה, השתתף ונשא דברים בטקסי יום תל חי, כפי שמעיד ארכיון במרכז רבין. הוא התייחס לסיפור תל חי כסמל לגבורה ציונית, לאחיזה בקרקע ולנכונות להקרבה עצמית כחלק מבניית האתוס הציוני של העבודה והגנה, וכמיתוס מכונן המבדיל אותו מהמון קרבות אחרים. לסיום נשמע את השיר "לא נורא נתגבר". אני מקווה שנהניתם מהפרק היום וגם תספרו זאת לחבריכם. בשבוע הבא אני מתכוון לשדר את הפרק על המנדט הבריטי בארץ ישראל. תודה וערב נעים.
אם דברים מסתדרים רק בערך, אם הבית רחוק כחלום.
אם יומיים הלכת ברפש והשוויץ לא מועיל מסתבר, ובכלל קצת עצוב על הנפש, כי הבת צחקה אל אחר.
לא נורא להתגבר, עוד הכל עוד הכל יסתדר. לא נורא
ביום תעסוק בטוריה ובליל מזדמן מסתנן, החופשה לא רוצה להגיע,
זהו נחל חביבי הבן. עם קטנה החולצה על השכם, במקום זה המכנס הוא גדול, עם חורקת בפה מנת הלחם,
אז תדע שאכלת קצת חול.
לא נורא להתגבר, כל עוד הכל יסתדר. לא נורא להתגבר, עוד נגיע לחוף הזוהר.
אם המים אזלו במקלחת והתה יש לו טעם
אח של פליק.
אל תיחס יא חבר שבנחת ותבין הצבא זה לא פלירט.
במסע עם לוחצת הנעל וממקף עם רוכבים על פקודות, אם תפסת את זרם הנחל
אז תפרוץ בשירה שכזאת. לא נורא
שיר לכם מדוע אי קציר לחי, כי בזרע הזרוע תיבנה תל חי, שם תל חי יתקדש, תל המרץ החורש, שם תל חי יתקדש, תל המרץ החורש. בידיכם מגן וחרב, למה הם החי, שינוח נחת ערב, כל עונת אל חי. שם תל חי רום ימרי, תל הכוח העברי, שם תל חי רום ימרי, תל הכוח.
את בעיר עבודה, אין משמעות לזמן, את מלכת